אנחנו היינו בפרק ג' אם אני זוכר טוב, בתחילת הנבואה של שמואל, זוכרות? חזרה? מי עושה חזרה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היו שתי קבוצות של שאלות פרק ג'. ההתנהגות של שמואל מעוררת שתי שכבות של בעיות, נכון? כמו שאמרת, ששמואל רץ ורץ ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שלוש פעמים הוא רץ לאלי. וההתנהגות הזו מוזרה מאוד מהתה הזה הרבה יותר חם. משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שסיבות בתוך הפשט, היו שני רמות של קשיים. קשיים בתוך הפשט, בהתנהגות של שמואל בפשט של הפסוקים. וקושיות אחרות היו לנו מבחינה אמונית, מבחינה אמונית. בואו נתחיל עם הקושיות אמוניות, זה יותר פשוט. משום שיש לנו מספיק מקורות שמלמדות על זה, שכשנביא שומע נבואה הוא לא מתבלבל, הוא לא מתבלבל. יש ודאות, אתם זוכרות, הרמה אומר את זה פעם אחת ביחס לפרשת העקדה. פרשת העקדה מוכיחה לך שנביא אין לו ספק קל שבקלים ש... ישמעאל עמד מאחורי האוהל ועשה קולות מפחידים ואמר אברהם, אברהם, קח בנך. אין דבר כזה. כשאלוקים מדבר איתך, את יודעת במיליארד אחוזים שזה אלוקים ולא שום דבר אחר. הרמב"ם כותב את זה גם בהלכות סדרי התורה, שכשנביא מדבר עם אלוקים, הוא מיד מבין שהוא נהיה אינסופי כזה. כוח הגוף קשה ויש תנותה מטרפות ותישאר דעת תנויה ואינו כמו שהיה, זה להיפגש באינסוף, זה לא לקבל טקסט ומעניין מי כתב את הטקסט, אלוקים או איזה ליצן, מי כתב? לפגוש מסר מאלוקים ברמת הנבואה הזה, האינסוף שוטף אותי, אני נהיה יותר גדול מכל היקום. לא רואים את זה בפרק, לכאורה לא רואים את זה בפרק. כי בפרק חושבים ששמואל חושב שוב ושוב שזה אלי. אז הנה, אלוקים מדבר, והוא חושב שזה אלי, הוא לא חושב שזה אלוקים. זה הקושייה האחת. זה הקושיות השניות, אבל סדרה, סוג אחד. מה שהתמקדנו הרבה יותר זה להסתכל על הפסוקים. ראינו בפסוקים שגם אם שמואל באמת חשב שזה אלי, זה לא הגיוני. כי הוא מציק לו, הוא מציק לו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, די. זה לא יעשה בין שתי חברות, נכון? באמצע הלילה את מהירה. די, עשיתי פעם אחת, טעיתי פעם שנת, פעם שלישית, עוד פעם. עכשיו לא מדובר על שתי חברות, מדובר על גדול ישראל, על תמיד חכם זקן, מורו ורבו, פחד אלוקים, פעם ראשונה שהוא העיר אותו היה צריך להתנצל. איך הוא חופר לו? חופר לו, הנה זה מילה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. דיברנו על עוד בעיה, שהוא גם מסביר לו, הנני כי קראת לי, נכון? הנני כי קראת לי, מה זה הנני קראת לי? אם קראתי לך אני יודע לבד, מה אתה מסביר לי? אני מבין לבד. ראינו גם איזה רגרסיה בפעולות של שמואל, בהתחלה הוא בום! ויקום שמואל וירוץ, אחרי זה הוא יולך, אחרי זה אפילו לא כתוב שמואל, נכון? יש בו איזה נסיגה פנימית, זאת אומרת שבתוכו הוא נראה מההתנהגות שלו, נראה כאילו הוא מבין שזה לא אלי. אם הוא מבין שזה לא אלי, אז מה אומר לאלי? אתה כן אלי. בסדר, זה פחות או יותר, הערכנו בשיעור הקודם. כן, הערכנו, הייתי זה פה? תודה. אז בסוף השיעור אני חושב שאחת הבנות ציינה את ההבדל, ציינה את זה, אתם סלחות לי שאני לא זוכר מזאת, שפספסנו משהו. אין שלוש פעמים ששמואל משיב ל... זה לא שלוש פעמים שמואל משיב להשם, זה ארבע פעמים. נכון? את פסוק A דילגנו גם. ויקרא השם לשמואל ויאמר הנני, וירא אצל אלי! זה רק הפסוק A, וזה כבר פסוק כבר. זה פסוק ד', סליחה. בפסוק ד' שמואל עונה להשם כמו שצריך, כמו שצריך. הנני, ככה עונים. אם אלוקים יקרא לך, מה תגידי לו? יתאמני על זה, הנני. איפה זה כתוב הנני? פתחנו חומש. יש פה מישהי בראשית עם רשי? אין לכם בראשית עם רשי? אז זה כתוב כמה פעמים בראשית. איפה זה כתוב? תסתכלי בבקשה בפרשת וישב נניח, בסדר? תסתכלי בשתי מקומות, תסתכלי בסוף פרשת וירא, בפרק כ"ב. יש רש"י? רש"י בשתי מקומות, בפרשת העקדה. המילה הנני כתובה בפרשת העקדה. אחר הדברים האלה, ויאמר השם אל אברהם, אברהם, ויאמר הנני. מצאנו? לאט לאט, אנחנו פה עד 10:30. 25. בהתחלה. פרק אף ב' פסוק א', מה רש"י אומר על הנני? אני מקווה שרש"י אומר על הנני. כך יענתם של חסידים. אם קוראים לחסיד, מה הוא אומר? הנני, ככה הם עונים. חסידית הם לשון ענווה ולשון... איך? זימון. מה זה זימון? הנני מוכן ומזומן. כשקוראים לחסידים, זה ענווה וזימון. אחר כך תדפדפי לפרשת וישב, שיעקב קורא ליוסף, הוא רוצה לשלוח אותו, אנחנו נראים פרק למד זין. לראות את שלום אחיו בצון, בשכם, אז גם אז יוסף אומר לו, הנני. זה בפסוק י"ג. בסוף פסוק י"ג. ויאמר ישראל ליוסף אלו אחיך רואים בשכם לך ושלחה עליהם, ויאמר לו, הנני. יש? לשון ענווה וזריזות. קודם היה לשון ענווה וזימון, עכשיו לשון ענווה וזריזות. כל מה שכתוב, הנני, ראה שמסביר, זה לא סתם מילה, זה מילה מילה. איפה כתוב הנני, אתם זוכרות? בעקידה כתוב כמה פעמים. בסנה. זה כמו פרשת שמות, הפעם את לא צריכה לקרוא. ויאמר משה סן רות בסנה, ויאמר לו משה, משה אומר הנני. חסידים אומרים הנני. זה לא סתם מילה, זה לשון ענווה וזריזות. ושמואל גם אומר הנני, נכון? הנני, הנני. ארבע פעמים, ואתם שמתם לב, מישהי פה שמה לב בפעם הקודמת, שזה כתוב בשתי צורות. בסוג ד' כתוב בצורה אחת, ואחרי זה שלוש פעמים זה כתוב בצורה אחרת. פסוק, אני מנוקד אחרי, אתם זוכרות? בפסוק ד' זה מנוקד הנני. יש צרש, שתי נקודות מתחת המילה הראשונה. בשאר הפסוקים יש שבא, שתי נקודות עומדות מתחת לנון הראשונה. זה הבדל אחד. הבדל שני הוא מה? שבנון הראשונה יש דגש, הנה, צריך להגיד זה, הנני. ובשאר הפעמים כתוב הנני ואין דגש, אז בקושי שומעים את הנון. נכון? מה ההבדל בין הנני להנני? למה הנני זה לשון ענווה והנני זה לשון זימון? מה יש במילה הזאת קסום כל כך? מה מדהים כל כך במילה הזאת הנני? מדובר, כשהוא קורא למישהו ואומר הנני. מה הפירוש המילה הנני? הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה זוכרות, מספרת העומר. מה זה הנני? הנני זה הרייני, משהו כזה, נכון? קוראים לי, אני הולך על זה. מישהו קורא לי לשליחות ואני הולך על זה. שמואל רץ אליו ואומר, הנני כעד, הנה אני בא. קח אותי. קח אותי. מגייסים אותי, אני, יאללה. הנני זה מסירות נפש. הנני זה צריך, יש בעיות, יש קשיים, צריך מישהו ירים, אני שם את עצמי שם. אבל זה הנני. הנני זה אחרת לגמרי. הנני, למה יש דגש וצרי? כי זה מילה אחרת. זאת הלחמה, הלחמה של שתי מילים. למדתם הלחמה בבגרות? דחפור, זה שתי מילים, זה דוחף וחופר. חיברו את זה, קוראים לזה הלחמה. אז חופר, זה לא אומרים חופר, אומרים חופר, נכון? גם בדחפור אומרים דחפור. חופר זה בלי דגש בפה, ודחפור זה עם דגש. למה זה דחפור עם דגש? כי זה דגש משלים. יש לנו חזרה? למדתם פעם? וזה אני מסיים, אל תדאגי. כשמחברים שתי מילים באופן אוטומטי, אז נופלות אותיות, והרבה פעמים אותיות שנופלות הן מותירות עקבות. אז יש את המילה הנני ויש את המילה הנני. הנני זה שתי מילים שהתחברו. איזה מילים התחברו בהנני? זה הנה אני, נכון? יש הנני ויש הנה אני. מה ההבדל בין הנני להנה אני? זה הפוך על הפוך שני המילים האלה. זה מילים קיצוניות במרחק אדיר. ולהגיד הנני לבני איגר, הנה אני. כי יש משהו, צריך לעשות למען ישראל משהו. מסובך מאוד, בדרך כלל. בדרך כלל זה מסובך מאוד. השם אומר אברהם לאברהם, קח בנך יחידך אשר יצחק, עלה עולה עולה. זה מסובך מאוד, זה קשה מאוד. זה קשה. יעקב אומר ליוסף, לך נערץ לו מחכה בשכם. הוא בסוף אם אחר לעבדות, אם קראו אותו, כמעט הרגו אותו. זה מסובך מאוד. כזו הוא קורא לדברים, זה לא תמיד הוא אומר, קראתי לך, כן, אני רוצה שתוכלי שוקולד. זה לא תמיד קורה ככה. קדוש ברוך הוא קורא לך, יש שליחות. והשאלה אם מוכנה לקחת אחריות או לא מוכנה לקחת אחריות, זה לפעמים את תסכני את כל היקר לך, את כל האהוב לך. אז מה ההבדל בין הנני להנה אני? זה הפוך אני חושב. הנה אני, הנני קודם כל. הנני זה, אני לוקח את האני שלי ושם אותו בצד. זה הנני. אני לא עסוק באני, אני לא עסוק באגו. אני לא עסוק באינטרסים, אני לא עסוק במה שנוח לי, אני עסוק במשימה. משימה. אני שם את עצמי בצד. אני עסוק בקול האלוקי הקורא לי, ואיפה אני? עזוב אותי, אני מחוק, מה אני? עכשיו בנצח. יש בהר הרצל נגיד, הרבה אנשים שהיו יכולים להביא הרבה ברכה לעם ישראל. אחד משוררים וסופרים ולוחמים וממציאים ורבנים ו... והם שמו את זה בצד, ואנחנו למסור את הנפש כי... כי אלוקים קרא להם, כנראה הם ידעו לשמוע את הכל. זה ענייני, כך אני חושב. יש ענייני, ענייני זה בדיוק דבר אחר, נכון? הנה אני. זה לא אני מוחק את עצמי, זה מה? זה אני מעצים את עצמי. מעצים את עצמי. זה לא נוגד אותי, זה לא... יש פה דברים יותר חשובים ממני. זה בדיוק הפוך, זה הנה אני. מה הכוונה? הכוונה שאלוקים קורא, לפעמים אלוקים קורא ותשמעי באוזניים, וזה כל אלוקים, לפעמים השכל או הלב שלך יגידו לך, אלוקים קורא לך. ואיך חסידים עונים? חסידים לא אומרים הנני, ככה רש"י אומר. חסידים אומרים הנני. מה זה הנני? הנני זה קול קורא לי. לפעמים זה אלוקי אומר ישר, לפעמים מישהו פונה עלייך בהצעה, לפעמים את חושבת על זה לבד. למשהו שיש בו הרבה מסירות נפש, והרבה סכנות, והרבה קשיים, והרבה סיבוכים, אבל את מרגישה שבשביל זה נולדת. את מרגישה שהמשהו הזה הוא שורש קיומך. מרגישה שהמשהו הזה זה וואו. זה לא כל הכבוד לך, אני לא מוחקת. את נהיית, בשביל זה נולדתי. המשימה הזאת היא משימה שנוגעת ב... בנשמה שלי, בצלם אלוקים שלי. נכון, זה מסוכן וזה מפחיד, נכון, בוודאי שכן. אבל אני לא איזה צדיקה שמפחיד, אני לא מורה, האני שלי יגדל לאין ארוך. כשאברהם אבינו שומע את אלוקים בעקדה, אז הוא לא אומר, טוב, אברהם, אין ברירה, אהבת את יצחק, אתה צריך לשלם מחירים. הוא לא יודע להסביר למה, אבל ברור לו שהמשימה הזאת לוקחת אותו להיות פי מיליון אברהם ממה שהוא היה קודם, לא למחוק את אברהם. וכשיוסף שומע את אבא שלו, ברור לו שאבא שלו שולח אותו למשימה שתעצים אותו, לא במובן אגואיסט, במובן של מי הוא. הנני זה משהו אחר. כשרש"י אומר, כך יונתם של חסידים, משה בסנה. זה שינוי של כל החיים, ומי יודע מה יצליח והוא יצטער ויריב על זה. כן, אבל יש פה איזו הערה כזאת, שדרך, לפעמים דרך נפקחת בפנייך, והיא מאוד מאיימת, מאוד מפקידה. אבל את אומרת, זה שורש חיי. כל החיים שלי עד עכשיו, פתאום אני מבינה שזה רק הקדמה, זה רק הכנה למשימה הזאת שאולי מפחידה מאוד, ואולי לא. אבל הנה אני. אז כשאלוקים קורא לך, מה תגידי לו? לא חשוב מה תגידי לו, תגידו מה שאת רוצה. אבל מה שלא תגידי לו, תגידי לו הנה אני. כי אחרת אלוקים לא יקרא לך. אלוקים יודע מראש שזו התשובה, ואחרים הוא לא קורא. כשאלוקים קורא, הם לא צריכים להגיד את המילה הזאת, יש מילה צופן, מי שאומר אותה. אגואיסט שאומר הנה אני לא יוצא שום דבר. המילה לא חשובה, חשובה התודעה הפנימית, מה ממלא את ליבי. וכדי לנסח את זה, אז אומרים הנה אני. יכול להיות שהוא לא אמר מילה, אבל זה מה שהוא התכוון. כשאלוקים קרא אל שמואל, מה הוא אומר לו? כמו שצריך, פסוק ד'. נכון, אמרנו שיש ארבע פעמים, לא שלוש. בפעם הראשונה, שמואל אומר לאלוקים, הנה אני. אולי שמואל מבין שזה אלוקים, יכול להיות? רק אחרי פסוק ד' פתאום שמואל קם. מאיפה הוא קם? מאיפה הוא קם? שמואל נשם, אתם חושבות? נשם שמואל? כנראה שהוא נשם, אחרת הוא לא יכול לקום, נכון? למה לא כתוב היקום שמואל והנשום? איפה הוא כתוב על עוד מישהו בספר שמואל שהוא קם? למדנו לפני הרבה שנים, אתם זוכרות? ותקום חנה, נכון? למה כתוב שמישהו קם בתנ"ך? מה זה מעניין אותי אם הוא ככה או ככה או ככה? מה זה לקום? מה הכוונה? מה נפשית, נכון? מה נפשית? איזה שינוי, שינוי מאוד אדיר. שינוי מצב. חנה, חנה לא התפללה על בן כל השנים, עכשיו היא קמה, קמה זה, קום. דבורה אומרת לברק, קום, הלאה שמצא לפניך, זוז כבר. אז שמואל אומר להשם, ואז הוא פתאום קם, קם זה, הוא מנסה לשנות מצב בנפש. הוא אומר להשם, הנני, ואז הוא אומר, לא. למי הוא אומר לא? לעצמו. הוא רץ אל אלי ואומר לו, הנני כי קראת לי, הנני קראת לי, הוא כבר לא אומר הנני. הוא אומר הנני. והוא מסביר לאלי, הוא מסביר לאלי, מה אתה מסביר? אלי יודע לבד. תראו, איפה שמואל? זה ממש מסובך. שמואל יודע שהשם קרא לו, אז מה, הוא עובד על אלי? שמואל לא יודע, אז למה הוא מסביר לאלי? אין לנו שום דרך לצאת מה... לכאורה. הוא יודע, זה כאילו בורח מנבואה, ככה נראה, נכון? הוא אומר נכון, הוא אומר אמיתי, ואז הוא כאילו אומר, הצילו, ככה זה נשמע. הצילו. אז מה התשובה? התשובה נמצאת בתוך הפסוקים. בואו נפתח את הספר. אנחנו בפרק ג', נכון? אבל אנחנו נפתח בפרק ב'. אחרי שירת חנה, לא קראנו את שירת תפילת חנה. פרק ב' פסוק י' א', יש לכן? ממש לא תכננה. היא לא חלמה על אחשוורוש בלילה, את אומרת. אולי בחלומות בעתה. כן, אז מה למדת?
לא, אני לא רשום שם ענייני, אבל כאילו המוכנות בתקן משימה, עם סיבות נפש, ולהבין שאם נהיה כזה
דגעת המלכות,
אז כנראה
כאילו
זה
השליחות
שלה.
אז מה? אז מה, היא הייתה ענייני או ענייני?
מה?
אז מה, את רוצה לומר שגם אסתר אמרה ענייני?
לא
אמרה עיני,
אבל במובן
שהייתה
השליחות, היא
לא ראה את תגובה פנימית. כן, אסתר, אומרים, התחתן עם אחשוורוש. הוא לא היה כל כך חמוד אחשוורוש, אתם יודעות? הוא היה סופר מיליארדר, אבל הוא היה מה זה נחס. חתיכת שיקוץ מטונף הוא היה. פסיכופת וסדיסט ורוצח ואגואיסט ברמות בלתי נסבלות. שודד את כל הנשים מהעולם, ואיך זה ממש מזוויע. ואסתר חלמה להתחתן עם... עם איזה צדיק, מתוק, אהוב, יקר, קדוש, אידיאליסט. בחלומות הכי שחורים שלה היא לא חשבה שהיא תתחתן עם התפלצת הזאת. אבל את אומרת שהיא הבינה שזאת השליחות שלה. היא הבינה שאין מה לעשות, שלפעמים חלומות לא מתגשמים. חלמה להתחתן עם מרדכי, לפי חלק מהדעות היא הייתה אשתו גם. היא הבינה שחלומות לא מתגשמים, וזה מה יש. אבל זה יותר מנגן לי, בהתחלה לפחות, יהיו לכם שירה מגילת אסתר, אז אולי אגידי יותר. יותר מנגן לי, אין ברירה אסתר, מי יודע? היא לא רוצה, אז מרדכי אומר, מי יודע אם לעת כזאת יקרה מלכות. ואין לך ברירה, אין דרך אחרת להציל את המשרים. וזה יותר ענייני מאשר ענייני, נכון? אז מתי אסתר עברה לפאזה של ענייני ולא ענייני? ואז כתוב, ותלבש אסתר מלכות. מה הכוונה של ותלבש אסתר מלכות? מה היא לבשה? שמלת מלמלה עם... אבל אני לא יודע עם מה. שמלת מלמלה עם... מלמלה, אני יודע. זה לא מה שקודם. כן, יבשה גם את הדברים האלה. לבש אסתר מלכות, חזל אומרים, מה אומרת? מלמד שלבשת הרוח הקודש. כן, אסתר אומרת, צריכה להגיד, רק ככה היא תושיית ישראל. היא לא תגיד, אני הולכת לגיהנום. למען עם ישראל הולכת לגיהנום. כשאלוקים אומר לך, הנני, והתחושה היא שאנחנו הולכים לגיהנום. תשאלו את אברהם. אלוקים אומר לאברהם לעקוד את יצחק, התחושה היא גיהנום. כשיוסף הולך לאחים שימכרו אותו לעבדות, התחושה היא גיהנום. כשאסתר הולכת לאחשוורוש, התחושה היא גיהנום. ואיך להבין שאני לא רק מסכים למען השם ולמען עם ישראל לגיהנום, לא תמיד קורה. אלא זה לא גיהנום, זה אני, זה ממש לא גיהנום. יש כאלה שעלו לגרדום נגד הבריטים, יש כאלה שום מחירים, באהבה למען עם ישראל. אבל פה מדובר בענייני, במשהו הרבה הרבה יותר, ענייני לישון ענווה, כך קראת לזה, נכון? מה זה ענווה? ענווה זה להתחבר לאלוקים, אנחנו עושים הכל בשביל אלוקים, אנחנו לא תמיד מחוברים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אלוקים רוצה. והנני, זה לא אני מוחק את עצמי, זה אני מתחבר, זה אני מקשיב לאלוקים. אלוקים רוצה שאסתר תחתן עם אחשוורוש, זה קטסטרופה. 40 יום קודם יצירת הוולד יצאה בת קול ואמרה, אסתר בת אביחי לאחשוורוש. ואסתר תהיה עם רוח הקודש רק אם היא... לפעמים אין ברירה, אתם יודעות, לפעמים אני מוחק את עצמי, אבל יש רגעים כאלה. זה שמואל, אני חוזר שמואל, תודה. אבל אני חוזר לשמואל. אז מה אנחנו יודעים על שמואל? שאנחנו לא מבינים את ההתנהגות שלו. אז פרק ב' פסוק י' א'. כן. הוא מדבר? תסתכלי בתוכך. למה את מחכה? לא מה? אם הוא ידבר איתך, אז תדעי. כאשר, לא אם. אם זה כאשר. בטח שהוא מדבר איתך. מה הוא אומר לך? את צריכה לא להגיד לי. למה באת לפה, למשל? את יודעת למה באת לפה? כי השם דיבר איתך. איפה זה כתוב? שהשם דיבר איתך? כתוב, אין אדם למד תורה, אלא מקום שליבו חפץ. כך כתוב בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך שיש מדרג של שלושה מערכות יחסים מול ההורים, בכיבוד אב ואם. יש דברים שחייבים להקשיב לאב ואם. חייבים. אסור להעליב אותה. אם הם אומרים, אני רעב, אז צריכה להביא להם אוכל, בסדר? יש דברים שזה מידת חסידות. ההורים שאנחנו אומרים לך, תלבשי סוודר כחול. זאת אומרת, אני לא רוצה כחול. לא חייבת להקשיב להם, אבל אם את ילדה טובה, אז את יכולה ללבוס סוודר כחול, בסדר? ויש דברים שאסור להקשיב להורים, חוץ מהעבירות, אני לא מדבר עבירות. יש שני דברים שאסור להקשיב להורים, מה הם? כך כותב הרמ"א, שולחן ערוך. גם אם את צדיקה, צדיקה, ואת מוכנה לוותר על כל שני דברים שאסור. זה, שני הדברים זה עם מי להתחתן. רגע, מותר להקשיב להורים בתור עצה, אבל אם בסוף זה לא חודח ללב, אז לא. עם מי להתחתן. תשמעי, ההורים שלך מאוד אוהבים אותך, והם בני 50, ואת בת 20 וכלום. ואומרים לך, תשמעי, את לא מבינה, ואין לך ניסיון חיים, ואת תצטערי על זה. והם צודקים, את נורא צעירה, ואת לא מבינה, ונראה לך. אז תקשיבי טוב טוב, ותנסי לשמוע את השיקולים. ומחרי כל ההסברים שלהם, את אומרת, זה הבחור, וזה מרבה התדהמה, אסור לך להקשיב. למה? כי יש איזה סוג של רוח הקודש כזאת, לכולם. ליבו חפץ, מה זה ליבו? משהו שאי אפשר להסביר, משהו בלב שלי אומר לי, זה הבחור שלי, ואני שלו. והדבר השני, כך כתוב ברמ"א, אם אדם רוצה ללמוד תורה מקום מסוכן, מכירה כזה מקום מסוכן? בחומש נניח, לא חשב בחומש. יש מדרשה בחומש? עוד יקומו בעזרת השם, הרבה מדרשות בחומש. אז אם מישהו רוצה ללמוד תורה, וההורים שלנו אומרים, אבל זה מסוכן! מי שרוצה להקים חנות במקום מסוכן, אומרים לו מרשים, לא מרשים. רק ככה רמ"א כותב, בשולחן ערוך. אם מישהו רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תורה במקום מסוכן, וההורים אומרים לה לא, אז תגידי, אין לי ברירה. ליבי חפץ. מה זה ליבי חפץ? אני לא יודע איך בוחרים מדרשות, אני יודע איך בוחרים ישיבות. באים לישיבות, ולפעמים בוחרים ישיבות מסיבות מאוד טיפשיות. לפעמים יש אוכל טעים טוב, זה לא עד כדי כך, בסדר? אבל מה הבחור בן 18 כבר יודע לבחור ישיבה? אני חושב שצריך לבחור ישיבה בגיל 60. אנשים כבר מכירים את כל הישיבות, יודעים את כל הכיוונים, ואז יש מספיק תבונה כדי להכריע לאן ללכת. אבל זה לא עובד בגיל 60. בוחרים בגיל 18. אז אפשר לזה להגיד שיקולים ילדותיים ולא רציניים. וקר לכם, חם לכם, איך אתם פה היום? רוצה סמיכת פוך? מסכימה לסגור את הדלת? בקיצור. תודה. אלא כמי שישאיר את זה בכוונה. לא נחתך לי החוט, נחתך, אבל אני אחבר אותו. אז למשל, איפה בא לך להיות? אפשר להגיד, בא לך, שכנעו אותך, שיקולים טיפשיים. אבל חזן, חזן זה אלוקים. חזן אומרים, אין אדם לא נטורל, מקום שלי בכל מקום, זאת אומרת, אלוקים מדבר איתך. איזה צבע נעליים תקני, אני מניח שזה לא תמיד אלוקים. אבל ההחלטות החשובות שלך בחיים, אלוקים מדבר איתך. אין נבואה, אין נבואה. זאת אומרת, הוא לא מדבר ברור, במילים ברורות. אבל הוא ממשיך לדבר כל הזמן. כל הזמן הוא ממשיך לדבר. איך הוא מדבר בלי מילים? אלוקים מדבר בלי מילים. אבל אפשר... אפשר בסוף את יודעת מה האמת שלך, את יודעת מה חשוב לך, מה עקרוני לך. השאלות הגדולות של החיים, לא בשאלות ביזריות כאלה סתם. אז את תדעי בקיצור. בסדר? תדעי. הוא מדבר איתך. מזמן הוא מדבר איתך. משחת, מספרים את זה הרבה תמיד לך, משחת באה ל... אני מכיר את זה בהרבה מקורות, עכשיו אני אספר את זה בשביל של פריש, כי בפעם אחת שקראתי את זה בשביל של פריש. הוא היה סנדק בברית מילה של הבן שלה. אז היא אמרה לו, מתי אני אתחיל לחנך אותו? זאת אומרת, בת כמה? אני אמרה בת 20. זאת אומרת, את מאחרת כבר ב-20 שנה. זה... מה הקשר לסיפוך הזה? זה אלוקים מדבר, הוא כל מה מדבר, רק צריך להתרגל, לשמוע מתי זה הוא מדבר, מתי זה פרסומות, מתי זה לחץ חברתי. מתי זה? אלוקים מדבר, אלוקים מדבר. זה קשור, איך זה קשור? איך הגענו לזה? אני עכשיו מנסה להיזכר. את שאלת שאלה, בגלל מה שאמרתי. אני מבין, אז בואו נראה את פרק ב' פסוק י' א'. ויך אלקנה רמת על ביתו, זאת אומרת אלקנה חוזר הביתה, והנער שמואל, הקטן, היה משרת את השם את פני אלי הכהן. יש פה שמואל עם רשי למישהי? את כבר התנדבת, מי ל... הנני, איזה צדיקה אחרת עם סורת הנפש. לפחות יש לך רשי עם ניקוד? איזה פחד, אם תקריא לא מדויק, מי יודע מה יקרה. אבל אתם בינתיים עד שתמצא את רשי, תנסו להבין את פסוק י' א', מה זה והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן? מה זה היה משרת את השם את פני אלי הכהן? זה פסוק שחוזר על עצמו לתחילת פרק ג' והנער משרת... בואו תראו את פרק ג' פסוק א', הפרק שלנו. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. מה הכוונה שהוא משרת את השם לפני אלי? תראו קודם בג' א', פשט בעברית. מה פירוש המילים הנער שמואל משרת לפני אלי? לחשוב, לחשוב, לחשוב. בעברית, יש לכם רעיון?
שהוא היה
הנער שהוא היה משרת את אלי. מה זה לפני השם? לא כתוב שהוא שמע של אלי, כתוב שהוא שמע של השם. שמואל משרת את השם, איך משרתים את השם? אולי השם רוצה קוסטי? אולי רוצה שידניק את המזגן? איך משרתים את השם? אולי הוא שרת את אלי? את אומרת שהפסוק מוזר, כן? ואת מנסה לתרץ אותו? כן, מה מוזר? כתוב שני דברים מוזרים, משרתים את... איך אפשר לשרת את השם? אם אני כהן, אז יש עבודות לשרתו לפני השם, אני מקריב... שמואל הוא לא כהן, הוא לוי, בסדר? והדבר הבעייתי הפסוק, את השם לפני אלי. כשאלי לא ראה, אז הוא לא שרת את השם? כמו שאלי היה רואה, אז הוא מראה את נתנג יפה, כשאלי לא... לא, בטוח שלא. אז יש קושיית מנסה לתרץ אותה, בסדר? תשמעו את התירוץ שלך, הוא תירוץ נכון? בבקשה. אתם כולם לא שמו לב מאמות. אז עוד אתם ישימו לב. בואי תחזרו לפסוק י' בפרק ב'. זה פסוק מאוד מאוד דומה. והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן. מה הכוונה? הוא היה משרת את השם את פני אלי הכהן. לא כתוב עכשיו לפני, כתוב את פני. כששמואל משרת את השם זה איכשהו קשור לפנים של אלי הכהן, נכון? אז אומר דרשני, אז את מתרצת, כן. עכשיו תחזרי על התירוץ שלך. הוא משרת את אלי, הוא לא משרת את השם. הוא הביא לאלי את אלי. בסדר? רואים שאלי כל הבלילה, הוא רץ אליו, נכון? סימן שהוא היה עוזר לו. ואיך זה קשור להשם? מה את אומרת? הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם. חלק מישרת כבוד השם. יש לך מחברת של חידושי תורה? סודית. תקני מחברת, תכתבי עליה קובץ א', חברון תשפ"ב. פסקה א', תכתבי, אולי פעם ידפיסו את זה בהרבה עותקים, מי יודע כמה קבצים כאלה יכתבי. לא, רציתי להגיד שזה דברים מאוד יפים, ככה אמרתי זה בצורה אחרת. חז"ל אומרים, בסדר? חז"ל כיוונו לדעתך, את רואה? גם הם ידעו להגיד את זה. חז"ל אומרים משפט שכולנו מכירים, כתוב מפה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים, רגע, אמרנו רש"י? מה אומר רש"י? מכאן, כתוב מאיפה רש"י מביא את זה? לא כתוב שם, אז זה גמרא. חז"ל אומרים מכאן, מהפסוק הזה לומדים, שמי שמשמש פני תלמידי החכמים, כמשמש פני השכינה. מי שמביא כוס תה לגדול הדור, הוא כאילו הביא לאלוקים כוס תה. כאילו. כאילו, נכון? וזה מוזר להגיד, נכון? כי תלמיד חכם מכל הכבוד, הוא לא אלוקים. אף תלמיד חכם הוא לא אלוקים. תלמיד חכם יכול לטעות לפי דעתכם? יכול להיות תלמיד חכם גדול יגיד שיש 2 עוד 2 שווה 5? יכול להיות? יכול להיות? יכול להיות שתמיד חכם אלוקים יגיד לו לדבר אל הסלע, במקום זה הוא יקה בסלע? יש מצב? לא, תמיד חכם ממש גדול. יכול להיות שרבנו יעשה את זה? משה רבנו? יכול להיות? כן, יכול להיות. איך זה יכול להיות תמיד חכם גדול אומר ששתיים עוד שתיים שווה חמש? איך? כי מה זה תמיד חכם? מה מעניין עוד אם תמיד חכם? שהוא יודע ששתיים עוד שתיים שווה ארבע? הוא יודע. היה איזה יתוש הקץ אותו, אז הוא אמר שווה חמש. מה זה תלמיד חכם? או תלמידה חכמה, מה זה? תלמיד חכמה מעניין אותי. מעניין אותי שהוא בית מקדש, מהלך. המחשבות שלו, הרגשות שלו, האידיאלים שלו, אהבת ישראל שלו, הדבקות שלו, הקדושה שלו, עבודת המידות שלו, המידות שלו, העולמות העליונים שחיים בתוכו, האנרגיה הרוחנית שהוא מקרין על עם ישראל, זה מה שמעניין אותי. זה מה שמגדל אותי. ממילא הוא גם יודע הרבה, ויכול להעביר הרבה, ויכול לפקוח את העיניים. אבל יכול להיות שהוא פעם יעשה אפצ'י, יכול להיות שמשה רבינו יקע בסלע במקום לדבר. זה יכול להיות. אז לשרת בני תלמידי החמים, תמיד הרם הוא בן אדם. הוא בן אדם. ולא כל תמיד חם משה רבינו. אבל לשרת בני תלמידי החמים זה מאוד יפה. אבל שכינה זה נראה מוגזם קצת. זה השכינה. וחז"ל אומרים כן. חז"ל אומרים שמשמש בני תלמידי חכמים כמשרת בני השכינה. מי לימד אותי את זה? חז"ל. מי לימד את זה את חז"ל? שמואל. בפסוקים האלה. מאיפה חז"ל? חז"ל היו רציניים. מאיפה חז"ל ידעו את זה? כתוב על אלישע, שצבא ישראל הולך בדרך ואין לו מים, ואומרים יש פה נביא. אז יש איתנו אלישפט, אלישע בן... נו, אלישע הנביא. אשר יצק מים על ידי אליהו, ככה הפסוקים אומרים. אז הגמרא אומרת, אשר למד, הוא למד המון, אשר למד מאליהו, לא כתוב, לייצק מים. מכאן ששימושה גדול מלימודה. אבל פה הפסוקים, הגמרא אומרת, מאיפה חז"ל? חז"ל התנאים הקדושים. מאיפה הם ידעו? הם ידעו מהנער שמואל, שמי שמשמש בני תלמידי חכמים, משמש בני השכינה. מי לימד את זה? את שמואל. מאיפה שמואל ידע את זה? אני יודע עכשיו. אני יודע עכשיו, ואני שמח לשמש בני תלמידי חכמים. מי לימד את זה את שמואל? מי גילה לו? יש טקסט כזה. לי יש טקסט, לא אין טקסט. אז מי גילה לו? למה הוא כתוב את הפסוק הזה? מי גילה לו? אף אחד לא גילה לו. אני אומר, תיזהרי לא לגעת בסיר כי הוא רותח. מי גילה לי? הקביעה הזאת גילתה, אני נגעתי, מה זה מי גילה לי? אז מי גילה לשמואל שמשמש פני תלמידי חכמים כמשמש פני השכינה? הוא המקור. הפסוק מתאר את החוויה של שמואל. כששמואל פגש את אלי, תשמעו, אני מניח שלפגוש את אלי זה חוויה מדהימה, זה להיפגש עם אחד האנשים הכי גדולים בעולם, איש קדוש ואצילי. בטח יוצאים ממנו מצב רוח מאוד טוב, עם תקווה והמבט הטוב שלו לעולם, הוא מאמין. הרבה אנשים ראו אותו, אבל שמואל, כששמואל הסתכל באלי, הוא ראה משהו שאף אחד אחר לא ראה. כששמואל עמד לפני אלי, זה יראה לכם מנופח קצת, אבל זה פשט הפסוקים וזה עונה על כל השאלות בפרק. כששמואל פגש את אלי, תעזור רגע את אלי, בסדר? בואו נעבור לאמא או לאבא, מה אתם מעדיפות? שניהם? מה קורה כשאת פוגשת את ההורים שלך? איך ההורים שלך מתנהגים? אני לא שאלתי. יש הורים שמתנהגים יפה, יש הורים שמתנהגים עוד יותר יפה, יש הורים שמתנהגים קצת פחות יפה. גם לאנשים נחסים יש ילדים, נכון? וגם עליהם כתוב כיבוד אב ואם. אז יש מצוות כיבוד אב ואם. למה אני מכבד אבא ואמא? משתי הסיבות, סיבה אחת, כי אני חייב להם הרבה תודה, שזה נע, שונה קצת ממשפחה למשפחה. לפעמים יותר תודה, לפעמים פחות תודה, תלוי בהיסטוריה. יש עוד משהו. כתוב לרב יוסף, רב יוסף, אבקם, ככה גמר אומרת, אני בערים מתחזים תרגם, אבקם קדשמה קלקרה דעמי. אמר, איקו מקמי שכנית הדעתיה. כתוב לרב יוסף, כשהוא היה שומע את הרגליים של אמא שלו צועדת, אם יש לו הייתה מתקרבת, הוא היה נעמד ואומר, אני קם לפני השכינה. מי זאת אמא של רב יוסף? זה לא מעניין. גם מי זאת אמא שלך? זה לא מעניין, אני אסביר. כשאני מסתכלת על אמא שלך, את יכולה לראות שם שני דברים. מה היא בחרה להיות ומה היא בעצם. זאת אומרת, סגולה ובחירה. שמעתם את המילים האלה? סגולה ובחירה? אמא שלך או אבא שלך הם אנשים, בטח אנשים טובים וחמודים ונחמדים, יכול להיות. בעזרת השם. אבל קראתי פעם שהיו כאלה שלא היו כל כך נחמדים. רק כשאדם מסתכל על אבי ועל אמו, רב יוסף מסתכל על אמא שלו, ומה הוא אומר? אני אקום מפני השכינה שבאה. מה רב יוסף? הוא לא עושה הצגות. למה רב יוסף קם כשאמא שלו מתקרבת? למה? כי השכינה התקרבה. באמת השכינה התקרבה. איך מרגישים ששכינה מתקרבת? איך יודעים שאלוקים מדבר איתי, את אומרת? כן.
אני...
זה מושג
בצד
אחד.
אז מה זה יעזור? אם אני אגביר את הקול, זה יהיה להם צורח באוזניים. מה, אני אדבר ככה? זה בטח חזק מדי. את שומעת שם. כן, כי שאלת משהו, כנראה זה היה חשוב. אז איפה הייתי? לא חתכתם לי את החוט? למה רב יוסף קם? רב יוסף קם כי הוא הרגיש את השכינה. איך מרגישים שכינה? וואלה, שאלה טובה. רב יוסף הרגיש. הוא לא הרגיש את זה תמיד, הוא הרגיש את זה רק כשאמא שלו מתקרבת. מי זאת אמא של רב יוסף? זה לא מעניין. יכול להיות שהייתה אישה סתם. יכול להיות, יכול להיות שהייתה נחסית. לא הגיוני, כי גידה את רב יוסף. הוא יכול להיות. רבי טרפון, זוכרת הסיפור רבי טרפון, כוסו חכמנו? שכשאמא שלו הייתה רוצה לעלות למיטה, אז הוא היה מה עושה? שוכב היא הייתה עולה עליו. כשאני רוצה לרדת, מה אתם אומרות על אמא של רבי טרפון? יש לכם הבחנה פסיכולוגית אליה? אם את תרצי לעלות למיטה והבן שלך ישכב על הרצפה, אז תעלי ככה למיטה, תדרכי עליו. עם עקבים אולי אם אפשר? מה חושבת אם, מה יש לאמא בראש כשהיא דורכת, תרתי משמע, על הבת שלה או על הבן שלה? אפשר לפתור את זה בצורה אחרת? חוץ מה... לעשות מרבי טרפון שרפרף? יש איזה רעיון אחר? יש לכם איזה עצה? אולי לקחת חתיכת אבן והיא תדרוך על זה ותעלה? זה לא עולה הרבה כסף, נכון? אולי אפשר קצת חול לעשות והיא תעלה על זה? משהו פה אצל אמא של רבי טרפון פגוע מאוד. משהו בא רוצה לדרוך על הבן שלה. כל הדוגמאות, כל הסיפורים שחזרנו לספרים כיבוד אב ואם, הם לקחו את האימהות, לא כמו האימהות שלכם, המקסימות, המדהימות, שאתם תכבדו אותם גם אם לא אימא שלכם. חז"ל לקחו בכוונה אימהות כאלה, השם ישמור. למה? משום שבאימא, בואו נעזור את אבא ברחק, נקח את אימא, באימא שלך יש שני דברים. זה לא תלוי בה, זה תלוי בך. יש את הבחירה ואת הסגולה. מי זאת אימא שלך? מי שבחרה להיות. יכולה להיות נחמדה יותר או פחות. אבל בשבילך, כשאת מסתכלת על אמא שלך, בשבילך יש שם משהו אחר. אמא שלך זה חלק משלישייה. מי זאת השלישייה? אבא ואמא והקדוש ברוך הוא. אמא שלך יכול להיות שהיא חמודה ויכול להיות שהיא נחסית. אבל מבחינתך היא השותפה של אלוקים. כשאלוקים רצה שתיוולדי בו, כשאלוקים רצה לשתול בך נשמה, אז הוא בחר באישה הזאת. דרך האישה הזאת הוא הביא אותך לעולם. וכשאת מסתכלת על אמא שלך, זה תלוי בך ולא באמא שלך, אני אגיד את זה 100 פעמים. אז את יכולה דרך אמא שלך לפגוש משהו שהוא לאין ארוך יותר גדול מאמא שלך. בשביל עצמה זה מה שהיא. אבל בשבילך היא אימא, אימא זה אחת המילים הכי קדושות שבעולם, וזה לא תלוי בה, זה תלוי בך. יש מקרה קצה של מחלות נפש, שלפעמים אין ברירה וצריך לנתק. גם זה כתוב בגמרא, בסדר? יש מקרה קצה. אבל בעיקרון, מי זה אימא שלי? אימא שלי זה השער שלי להשם. כיבוד אב ואם כתוב בעשרת הדיברות, זה לא סתם כתוב בעשרת הדיברות. דרך כיבוד אב ואם אפשר לחזור למעמד הר סיני, בחוויה, זה צריך להשקיע בזה, לקחת את זה גדול. לא לעשות את זה כי אין ברירה והם תוקעים אותי. לא, ללכת למקום אחר, ללכת למקום של ענייני. אם אימא, אם את מפתחת מערכת יחסים, אם את מסתכלת על אימא, אז דרך אימא את רואה את דור לדור 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 לדור, עד אדם הראשון, עד ויפח בה פעם נשמת חיים. את, זה משהו אמיתי, זה לא הכל בראש, זה קורה משהו אחר. אם את מתייחסת אל אימא שלך בצורה אחרת, את לא משקרת את עצמך, יכול להיות שיש לה מידות מקולקלות, לא אצלכם, בחברון, בסדר? אבל את אומרת, זאת אימא הבחירית, אבל יש את האימא הזאת הסגולית, היא אלוקים, אני באמת נפגש דרכה. כשבאדם פונה ככה למצוות כיבוד אב ואם, אז חווייתית, אמיתית, הוא פוגש ממדים אחרים. הרבה דברים שמפריעים לו בגלל האופי של אימא נניח, או בהתנהגות של אימא, מפסיקים להפריע קודם כל. כי אני לא מכבד את האימא, אבל יש לה, היא נותניקית. אני מכבד את הנשמה, גם, אחרי זה גם. באמת מכבד. אימא זה משל, אני רוצה לדבר על אליפס, אה? אימא, אימא ואבא. זה צריך מה זה לפתוח את זה ולהרחיב את זה ולהעמיק בזה. איך כל מצוות כיבוד אב ואם, זה לא תיקים שאין לו ברירה, אנחנו צריכים לעשות את זה. אז מי שזכתה שאימא שלה גם, וואו, אז הרבה יותר כיף לה, הרבה יותר נעים, אבל זה לא משנה. באמת כל אחד מאיתנו פוטנציאלית יכול מה? יכול לקום מקמי שכינתא דעתיא. לא בהצגה, לא לכעוס עליה ולקום. זה לא, זה לא, אני מדבר על חסידות, לא על החובה. זה משהו בלב. מי שמאות יותר מאתגרות, לפעמים יש מצבים שיותר קל לזרום איתם בהם בזה. אבל להסתכל בממד הזה, אני לא רוצה לסמות, אם מצליחים להגיע לשם. זה נכון על אבא ואמא, וזה אותו דבר נכון על מה? על אלי ושמואל. כי שמואל הוא תלמיד של אלי. דיברנו על זה שמוזר שחנה נתנה לאלי לגדל את הבן שלה. נכון דיברנו על זה? יש הרבה ויכוחים ושוני בדרך. היא מה... לא רוצה להגיד ביטויים של היום, בסדר? אבל היא בקו הזה והוא בקו ההוא. הנה, אמרת שניהם קו, יצא מסודר, לא הסתבכתי. אז חנה הפסידה הרבה דברים, אבל היא הרוויחה דבר הרבה יותר גדול. משום ש... מי זה אלי בשביל שמואל? מי זה אלי בשביל שמואל? אלי זה הרב שלו, שלימד אותו, הוא יודע הרבה יותר ממנו. הוא מבוגר ממנו באיזה 70 שנה. אז הוא יודע הרבה יותר ממנו. אני מלמד אתכם שמואל. למה אני מלמד אתכם שמואל? אני את הפרק הזה לומד איזה 40 שנה. אם את הפרק הזה לומדות בקושי, אז אני הרבה יותר מומחה, אני מניח. לא הספקתי ללמוד את הפרק הזה 40 שנה. אולי בגיל 3 התחלתם אותו. אז יש לי הרבה יותר ידע בשמואל, אני יכול להביא אתם את הידע, בסדר? כאילו הגיל הבוגר שלי גרם לי ללמוד זה עוד יותר שנים, אז אני יכול להעביר לכם מה שתרצו תיקחו. אתם עוד 40 שנה, אני מקווה שפחות, תוכלו להעביר את זה, גם אליכם יותר ידע. אז יש לרב יותר ידע, יותר, אז הוא מעביר לתלמיד, נכון? זה בחירי. מי זה הרב שלי בשבילי? זה בחירי. זאת אומרת, מה הרב בחר להיות, מה בפועל אני מקבל לו. אבל יש ברב הרבה יותר. מה יש ברב יותר? למה הרב הזה הוא רב שלי? למה? בגלל שהוא כזה גם... לא, זה כן, אבל יש פה עוד משהו. למה אמא שלי, אמא שלי, בגלל שהיא כזאת חמודה? כן, אבל יש עוד משהו. אלוקים בחר בה. היא מחברת אותי לנצח. איך הרב שלי מחבר אותי לנצח? סגולית, איך? כי לרב שלי גם היה רב. ולרב שלו גם היה רב. ולרב שלו גם היה רב. זה גם עובר דרך רבניות. דרך נשים זה עובר, בסדר? אבל אם זה עובר, אני מביט אל הדורות הקודמים, בגלל שדרך דורות, עם מי אני נפגש בסוף? עם הר סיני, עם משה רבנו, עם אלוקים. אם אני פונה אל הרב שלי, לא בבחירה שלו, בסגולה שלו, למה הוא הרב שלי? הוא לא יכול להיות המארץ, הוא צריך להיות אדם שיתמסר לתורה. האם אני מוצא בן אדם כזה, ואני מתקשר אליו, אז קורה פה משהו סודי, אבל מאוד מאוד חזק, יכול להיות. אני פוגש דרכו הרבה יותר ממה שיש בו. כמו שהמפגש שלך עם אימא יכול לתת לך הרבה יותר ממה שיש באימא. אם את אומרת אימא זה הגוף הזה, אז זה מה שיכולה לתת לך. אם את מצליחה לבנות בתוכך הכרה, זה אמיתי, זה עובד. זה קשה, אבל זה עובד.
אין בסוף לשמוע
יכול להיות, אבל אני לא שמעתי מה אמרת, אז אני לא יכול להתבטא.
אמרתי
שמי
נראה ש... כאילו, להתעלם מהבחירות,
מאיזה להתעלם? מאיזה בחירות? מהבחירות של אימא או מהבחירות של הרב?
של הרב.
אימא, החליטו לך מי זה אימא שלך, לא שואלים אותך מי זה אימא שלך. במקרה שלך יצא טוב, ברוך השם. אבל אימא זה הודעת חיים. אימא זה אלוקים אמר מי זה אימא שלך, מתאים לך או לא מתאים לך, יצא לך אימא שלך, בסדר? ולכן גם כשאימא צדיקה או גם כשאימא... יש אימא אותה? לא שלכם. בנות מהמכללה פה בחברון, מכללה אסלאמית, יש להם לפעמים בעיות עם ההתנהגות של האימא שלהם, נניח, בסדר? אבל רב, אני בוחר לבד מהרב שלי. בטח שאני בוחר מהרב שלי, זה לא... ברור זה תלוי בבחירה. לא אקח פה בחור מהמכללה האסלאמית ויהפוך אותו לרב שלי. רב, אני לוקח רב כי... כי הוא דיבר אליי, כי התורה שלו עניינה אותי, כי אני סומך עליו, כי משהו בו הרגיש לי שאני יכול לקבל מנמות. זה מתחיל בבחירי. הקשר בין רב לתלמיד הוא מתחיל בבחירי. בניגוד לקשר בין בן להורים שלו. אבל אם הקשר הבחירי הזה מתפתח, כמו יהושע ומשה רבינו, בסדר? כמו אלישע ואליהו, אז הוא יכול להגיע למקומות שהם הרבה מעבר, אני יכול לקבל מהרב שלי הרבה יותר ממה שיש לו לתת לי. כמו שאני יכול לקבל מאימא הרבה יותר ממה שיש לאימא לתת לי. אימא מחבר אותי לאלוקים באמת, באמת לשכינה. גם אם היא כמו אימא של רבי טרפון דורכת עליו, שזו בעיה מאוד גדולה, צריכה טיפול. שאני לא אסתבך איתה, ככה נראה מהפשט, בסדר? ככה נראה שהגמרה... סליחה. אז כששמואל פוגש את אלי, הוא לא פוגש את אלי. הוא פוגש הרבה יותר מאלי. את מי הוא פוגש? זה הפסוק, עכשיו בואו נקרא את הפסוק. והנער היה משרת את אדוני, את פני אלי הכהן. זה אותו פסוק חוזר פרק ג' והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, הוא דבר אדוני יקר ממני חזון נפרץ. מי גילה לחזל את הסוד הזה? מי גילה? שמואל. מי גילה לשמואל? הוא חי אותו. הנער הזה פגש את אלי, אז הוא פגש את הר סיני, הוא פגש את כל שושלת הדורות. הוא תלמיד של הרב, מותר לחלוק על הרב, אתם יודעות? לחלוק לא כמו כוח ועדתו. לחלוק לא בשביל להעליב ולבזות. להגיד, הרב שלי אומר ששתיים עוד שתיים שווה חמש. מותר לחשוב ששתיים עוד שתיים שווה ארבע? את חייבת לחשוב. רב לא מוחק לך את השכל, רק נותן לך יותר כנפיים, יותר עומק, יותר מבט. אבל יכול להיות שתלמיד עברו הרבה שנים והוא כבר יודע יותר מרבו. נניח, אף אחד למד 40 שנה שמואל והתלמיד למד 10 שנים שמואל, הוא כבר יודע יותר. יכול להיות, זה מאוד מוכשר. יש משהו מערכת יחסים של רב ותלמיד, יכול להיות משהו, פוטנציאל כזה, שמה שמתייחסים אל הרב לא בהרצה עיוורת, ממש לא בהרצה עיוורת. כמו שאימא, כל הכבוד שאומרים אימא, זה לא לשקר את עצמך להגיד אימא שלי מציירת יפה. אימא שלך לא מציירת יפה, אני מקווה שלא אהבתי אף אחד, בסדר? או אימא שלי שוטפת כלים יפה, היא לא שוטפת כלים יפה, בסדר? אבל היא אימא שלי, אז זה משהו אחר, אימא שלי. אז הלב מגלה הרבה יותר, הרבה יותר. אז גם עם רב, לא צריך להרצה עיוורת שמתעלמת מבעיות. אבל יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהרב שלי. הוא מחבר אותי. אני תמיד אומר לבוגרים של שווה חברון, או לבוגרות של שירת חברון. זה אני פחות אומר. לא, אנחנו מאוד מאוד משקיעים בבוגרים שלנו, בקשר של הבוגרים לישיבה. למה אנחנו משקיעים בקשר של הבוגרים לישיבה? כי אני לא רוצה שבחור יהיה קשור שווה חברון. הבחור שקשור שווה חברון הוא קשור למה? זאת הישיבה, אני רוצה שהוא יהיה קשור להר סיני. מה שמעניין אותי שהוא קשור משה רבינו, מה שמעניין אותי שהוא קשור לנשמה שלו, לא אליי. רק שמזכירים לבחור שהוא בוגר ישיבה, זה הנתיב שלו להיות מחובר לא על שווה חברון. אל הלילות, אל המשמרים, אל התפילות, אל העמל בתורה, אל הסדרים, אל החברותות, אל ההחלטות, אל השינויים, על הדמרות, על המלחמות. זה מזכיר לו אל הנשמה שלו, בקיצור. שווה חברון, כשאדם מתחבר לשווה חברון, זה לא חשוב. כשאדם מתחבר לבית מדרש שלו, אז הוא מתחבר למשהו הרבה יותר גדול מהבית מדרש שלו, אם הוא עושה את זה נכון. זה משהו אחר לגמרי. זה, סליחה, זה זנבות של קורונה. זה לא סתם הייתי פה היה נחמד. הדרך פה אני התחברתי למשהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר גדול. זה דיבורים, אצלי, לצערי הרב. אני רוצה שזה לא יורד לי דורי. אבל שמואל, הנער הזה, הוא באמת היה ככה. כשהוא פגש את אלי, הוא הרגיש כמו רבי יוסף. רבי יוסף היה עיוור, אתם יודעות. הסגינו, הוא ראה דברים שאנחנו לא רואים. אז הנער הזה, הוא לימד את חז"ל. חז"ל, בזכות שמואל, הצליחו להבין את זה. אבל שמואל, אף אחד לא הסביר לו, הוא פשוט חווה את זה. כשהוא פגש את אלי, זה קשור מאוד גם לדמות של אלי, אבל זה כבר נעשה פעם הבאה. משהו בדמות של אלי ומשהו בדמות של שמואל גרם למערכת היחסים שבהם להיות אחרת לגמרי. להיות כזאת, אני מניח שלהתייחס ככה לאמא, כנראה שהאמא גם כן רצינית, כנראה היא עוזרת. אבל כשהוא פגש את אלי, הוא לא פגש את אלי. הוא פגש את אלי. בטח שהוא פגש את אלי. הוא אהב אותו אהבה עמוקה עמוקה, אבל דרכו הוא פגש גם את כל שושלת הדורות. כל שושלת הדורות. פגש לא רק בזיכרון, הוא באמת אלוקים דיבר איתו. אלוקים הקרין לשמואל דרך אלי משהו שהוא הרבה יותר גדול מאלי. ומי שלא פוגש ככה את אלי, אז זה השיעורים יפים ופסקי הלכה, וזהו. וזה אני חושב מפתח להבין את כל הקושיות של פרק ג', אבל זה כבר נעשה הפעם הבאה. כל טוב, שלום.